אז בוקר טוב, אנחנו מתחילים ספר יהושע בעזרת השם, לקראת סדרה של יהושע שופטים, שאני לא לימדתי פה אף פעם. התחלנו לפני הרבה שנים עם ספר שמואל. למדנו שמואל, מלכים, ואז אחרי שמואל ומלכים עברנו ל... זוכרים? דניאל, ואז היה עזרא ונחמיה, ואז... כשלמדנו מלכים, אז למדנו את רוב ירמיהו במקביל, וגם חלק גדול מישעיהו. ואז אחרי דניאל היה עזרא ונחמיה, ואחרי עזרא ונחמיה שיר השירים, נכון? ועכשיו יהושע ושופטים, כשבאמצע עשינו הרבה... באמצע היה, לא, היה... על, למדנו ארבע מגילות, למדנו איכה, אסתר, שיר השירים ורות. קהלת לא למדנו כאן ואז. ברוך השם. אז עכשיו יהושע. ובכן, מוריי ורבותיי, בניגוד לכל ספרי התנ״ך האחרים, שאפשר להגיד בהחלט שהם סוג של איזה, הם תולדה של איזושהי תקלה, נקרא לזה כך, בסדר? היה עיכובים, שיבושים בתוכנית, וכתוצאה מהשיבושים האלה קוראים מאורעות, כידוע וכמפורסם, שאם אתה מגלה במלחמה מסוימת שהיה בה הרבה צלשים, מה זה אומר? שהתכנונים לא עבדו, כן? התכנונים לא עבדו, ולכן אנשים נאלצו לעשות מעשה גבורה יוצא דופן, כי הכל השתבש. אז קרב שיש בו הרבה מאוד צלשים, זה קרב שבעצם השתבש ולא היה... לא היה. אז בעצם חלק גדול מספרי התנ״ך, בוודאי ספר שופטים, בוודאי ספר שמואל, גם חלק גדול מספר מלכים, הם תוצאות של שיבושים והליכה בדרך שלא הייתה מתוכננת מראש. הספר היחיד שהוא... היה אמור להינתן גם ככה, להיכתב גם כך, זה ספר יהושע. לכן הוא גם די קצר, דרך אגב. חז"ל אומרים את זה, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. שהוא, יש בו, הגמרא ממשיכה, שהוא חיבת הארץ. כן? שהוא עניינה של ארץ ישראל. אז ברשותכם נעשה רק איזה מין חיבור קטן, בין חמישה חומשי תורה לבין ספר יהושע, ומשם... ומי שם נמשיך בפרק א' בעזרת השם. כל פנים, כן, סליחה. לא הבנתי עוד פעם? כן. לא, הבנתי מה שאתה שואל. מה שהגמרא אומרת זה שאלמלא חטאו ישראל, הכל היה כתוב בספר יהושע. כלומר, היה רצף אחד. כשאתה חושב את זה בצורה הגיונית, למה שזה ייקח 390 שנה מרגע הכניסה לארץ עד שממליכים לדוד המלך? זה המון זמן. זה, אף אחד לא חשב שזה יהיה ככה. בסך הכל נכנסים לארץ עם ארון הברית, עם יהושע, עם אורים ותומים, אלעזר הכהן, הכל מוכן. כובשים את ארץ ישראל 7 שנים, מחלקים אותה עוד 7 שנים, זהו. וקדימה, בית המקדש, בונים. כל ספר יהושע אמור לכלול בתוכו את כיבוש הארץ, חלוקתה, בניית בית המקדש כהמשך למשכן, וממילא ברגע שלך לדעת, אתה מושך כהן גדול ומעמיד מלך. אז היינו מצפים שבתקופה, ספר יהושע נמשך על פני רצף של כמה שנים, מי יודע? מה? כן. זה לא כתוב, נראה לי. ברוך אתה, אדוני, אנחנו נמשיך לדבר. 40 שנה? מה, מה? כן, לא יודע, זה השערה, יכול להיות, זה ודאי נמשך 14 שנה, הכיבוש והחלוקה זה משהו כמו 20 שנה בערך, פלוס מינוס, מה? 20 שנה, פלוס מינוס ספר יהושע נמשך. אז היינו מצפים, אתה יודע, שספר יהושע יהיה טיפה יותר ארוך, ייקח 40 שנה, ונזכה גם לראות בסופו את בית המקדש עומד ואת דוד המלך. לא רק שזה לא לוקח 40 שנה, זה לוקח קרוב ל-400 שנה. אני אומר, זה שם אותנו לחוצי גאולת מדינת ישראל באיזושהי פרספקטיבה. גם בתנאי פתיחה יותר טובים, כמו שהיו להם, זה לקח להם 400 שנה. לנו ייקח פחות בעזרת השם, אבל טיפה סבלנות. עשינו לא מעט ב-60 שנה, ועוד נעשה עוד כפליים מזה ב-60 שנה הבאות, ולדוד המלך ולשלמה המלך ולאנשים גדולים מאיתנו לקח להם 400 שנה. עד ש... אבל רק בואו נבין איך אנחנו גולשים לספר יהושע. אם אתם זוכרים בזמנו, דיברנו פעם על ההבדלים בין ספר לספר. מה גורם לתורה להחליט שכאן מסתיים ספר אחד וכאן מסתיים ספר אחר. בסדר? אז סיבת החלוקה היא סיבה מובהקת של של מה? לא רק החלפת הנהגה, אלא שינוי בהופעת השכינה בעולם. על כל ספרי התנך. גם התורה וגם ספרי התנך. שינוי. בואו נזכר בתורה. ספר בראשית, צורת ההנהגה, הקדוש ברוך הוא מתגלה רק ליחיד. לעולם אין התגלות בספר בראשית לשני אנשים במקביל. כלומר, או שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, או שהוא מתגלה ליצחק. למרות שאברהם חי. אבל אם הוא מתגלה ליצחק, הוא לא מתגלה לאברהם. או שהוא מתגלה ליצחק, או שהוא מתגלה ליעקב. אם הוא מתגלה ליעקב, למרות שיצחק חי, לא תשבו במקביל ודבר השם ליצחק לאמור. או, אין. ההתגלות היא תמיד התגלות ליחידים. ספר שמות, מה עומד במרכזו? ההתגלות האלוהית לציבור. לציבור. מעמד הר סיני. לציבור. כל המעגלים זה הכל מכין לזה או אחרי זה. מה? אבל ההתגלות למשה היא הכנה להתגלות הציבורית, נכון? בהוצאה חי את האלוהי, את העם ממצרים. כן, אבל מה גורם לנו להגדיר את ספר שמות בתור ספר נפרד? כי במרכזו עומדת ההתגלות הציבורית. כל מה שכתוב לפני וכל מה שכתוב אחרי זה, הכל הכנות אליה. אבל זו התגלות אלוקית לציבור שהיא מאורע חד פעמי. למשוך היובל, הם יעלו בהר. אחרי שנגמר מעמד הר סיני, הר סיני חוזר להיות חול. ספר ויקרא, זה ההתגלות האלוהית לציבור באופן קבוע. יש משכן. המשכן, פרשת שמיני בעיקר, היא הלב, הוא ההתגלות האלוקית הקבועה, זה קובע ספר בפני עצמו. ספר במדבר, זה ההתגלות האלוקית בדרך. לא רק כשחונים מסביב ויש משכן, אלא ההתגלות האלוקית שהיא בדרך, אז גם זה ספר בפני עצמו. לב ספר במדבר, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך, אנו מן ההפוכים, זה לב ספר במדבר, זה העניין שלו. מה? לא, זה לא... תמיד אפשר להגיד שזה מכלול, אבל אנחנו כאן רואים שיש כאן מה התורה בוחרת להדגיש, והתורה כאן בוחרת להדגיש בספר במדבר את ההתגלות האלוקית שהיא בדרך. וספר דברים, יש ספרים שהחלוקה יותר ברורה, כן? ספר דברים יש לו פתיחה מובהקת. ספר ויקרא אין לו פתיחה מובהקת, ויקרא אל משה, זה דבר החיבור. אז למה יש כאן ספר נפרד? אז כל דבר צריך להבחינה. כל פעמים ספר דברים זה מדרגתו, קודם כל, שונה מארבעת החומשים הקודמים, כי ספר דברים מי אומר אותו? משה רבנו. משה רבנו אומר אותו, אבל המדרש אומר, שכינה מדברת מגרונו. זה לא רק דברי משה רבנו, אלא שכינה מדברת מגרונו, אבל עדיין זה נמצא בהבדל מסוים מארבעת החומשים האחרים. ומה העניין של ספר דברים? יש לו עניין אחד בלבד, לכל אורכו. התאמת התורה לארץ ישראל. כלומר, התורה היא המכתב, וארץ ישראל זה הכתובת. וצריך לראות איך זה מתחבר. התורה ניתנת במדבר, ויש בה ממד אוניברסלי. אפשר ללמוד תורה גם על הירח, צורך העניין. בסדר? אבל היישום של התורה, המקום שבו הזרע של התורה נזרע, זה רק בארץ ישראל. וכדי לחבר את הדברים הללו, צריך ספר מפורש, ואני אתן לכם עכשיו בשתיים וחצי דקות סקירה על ספר דברים, כדי שתבינו למה הוא מכין את הכניסה לארץ ישראל. ספר דברים מתחיל קודם כל במה? בסקירה היסטורית. כל פרשת דברים, עד פרשת עקב כמעט, זה פשוט סקירה היסטורית. שמשה רבנו סוקר מה היה מיציאת מצרים עד לשנה ה-40. איפה הלכנו, איפה עברנו, חטא המרגלים, חטא העגל, שבירת הלוחות, כל הדברים האלו, משה רבנו סוקר, סקירה היסטורית. למדנו מכאן שכניסה לארץ חייבת להיות מלווה בתודעה היסטורית. מה היה? לימוד ההיסטוריה. אחרי הסקירה ההיסטורית, מגיע בעיקר בפרשת, גם בפרשת עקב, יש שם את התיאור של ארץ ישראל כארץ חקלאית, את נושא המים בארץ ישראל, איך משיגים מים, לא באמצעות השקיה ברגל כמו מצרים, אלא באמצעות מטר. באמצעות גשם, ומתחילות קריטות הבריתות. משה רבנו אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שאולי מחכים לירה את השם לאדם וכו' וכו', מתחיל לכרות איתם ברית ולחייב אותם. למה? מה הסיבה? הסיבה מאוד פשוטה. מחנה ישראל, מה הגודל שלו? 12 מילה, 12 מילה, 12 קילומטר, 12 קילומטר, זה לא גדול. מה זה 12 קילומטר? 12 קילומטר? סדר גודל של... כן. מה? מה זה? אז טיפה יותר אתה אומר. יש מחלוקת כמה זה מיל. נגיד שזה קרוב לקילומטר. 12 קילומטר, 12 קילומטר, זה לא קטן, זה גם לא מאוד גדול. על כל פנים, כולם נמצאים מתחת ליד של משה רבנו. משה רבנו נמצא זמין לכל אחד. אם קרתה איזה בעיה בקצה המחנה, משה רבנו יכול להגיע לשם באותו יום. וגם הם יכולים להגיע למשה רבנו. אז זה מושגח. זה מושגח, זה מתחת ליד. עכשיו אנחנו ניכנס לארץ ישראל. איפה? ההוא גר באילת, ההוא גר בקירת שמונה. באמצע יש בית מקדש. מי רואה אותו? אם הוא מחליט לשים לו איזה פסל קטן בגינה ולהשתחוות לו. חטא העגל, משה מיד מגיע, מיד רואה, מיד מטפל. הוא שם לו איזה פסל קטן בגינה, והוא משתחווה לו כל בוקר. מישהו יכול לטפל בזה? אז משה רבנו, מה זה? או, יפה, אז עכשיו מתחיל המבנה, אבל הדבר הזה צריך להיאמר, מישהו צריך לדבר עליו. אז הסיבה לקריטת הבריתות המרובה בספר דברים, היא בגלל שהולכים להיכנס לארץ ישראל, הולכים להיות רחוקים מאוד אחד מהשני, ולא להיות סביב המרכז. זה דבר אחד. אז יש רצף בריתות בארץ ישראל, יש את הברית שנדבר עליה בספר יהושע, שמופיעה בתחילת פרשת ראה, שקשורה להר גריזים והר עיבל, והיא צריכה להיעשות ביום שעוברים בו את הירדן, עוד נעסוק בזה בהרחבה, בסדר? אז זה פרשת ראה, דברים, והתחנן עקב ראה, שופטים, כמובן, מה זה? העמלת מערכת המשפט, חוקים, אתה לא יכול להיכנס לארץ בלי שיש לך מערכת משפט מסודרת, שוב פעם, חוקים הבאים, איזהר, מעניינים? רוצה, אורך הבא. כיף לראות אותך פה. בסדר, הסתיים, מפיק. שחררת אותם? היה כאן ביקור של קודקודים בצבא, ונראה לי יצאו באורות. אורות התשובה, אורות התורה, יצאו ב... אז אנחנו עושים, אנחנו לומדים ספר יהושע, התחלנו ללמוד ספר יהושע, אנחנו עושים כרגע איזושהי סקירה של ספר דברים מלמעלה, כדי להבין למה הוא גולש לספר יהושע, למה ספר יהושע זה ההמשך הטבעי. ואמרנו שספר דברים, כל העניין שלו זה הכנה לארץ ישראל. אז אמרנו בפרשת שופטים, מה מדובר על הקמת מערכת משפט, זה חובה. מערכת משפט ובספר שופטים, פרשת שופטים גם מופיע מינוי מלך. מצוות מינוי מלך, מצווה ארץ ישראלית מובהקת. וגם מופיעים הפסוקים שקשורים ליציאה למלחמה. איזה מלחמה יש במדבר? הייתה מלחמה אחת, מלחמת עמלק בקטנה. הולכים להיכנס לארץ ישראל, תהיינה מלחמות, כי תתן למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך עמך, וכו' וכו'. פסוקי הכנה למלחמה, אחר כך, כי תצא, זה פרשה מלחמתית מובהקת, כי תצא למלחמה אל אויביך, ממש הכנה למלחמה, כי תבוא אל הארץ, מדבר על מצוות ביקורים, על המצווה החקלאית, על מצוות עלייה לרגל, קריטית מאוד. היהודי שגר בקריית שמונה, היהודי שגר באילת, הוא צריך שלוש פעמים בשנה לדקור את הנקודה. לבוא למרכז, לפגוש את כולם, לזכור שהוא חלק מהעם, לזכור שהוא לא עכשיו תפס לו את הזולה שלו באיזה צימר שם בצפון והוא עם החיים הטובים. שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך. זה חתיכת פרויקט. זה ללכת שבוע, לחזור שבוע, להיות שבוע, שלוש פעמים. זה לוקח לך איזה חודשיים בשנה. הדבר הזה, יש מי שלא יכול להגיע, הוא אנוס, אבל מי שהוא בריא, בגיל 20 ומעלה וכו', חייב לעשות את זה. זה חתיכת פרויקט, תחשבו על הדבר הזה. זה למה זה כזה חשוב? כי אומה שיש לה מרכז, היא חייבת שכל הפריפריה תדקור את המרכז אחת השנה. לפני כמה שנים עשו מחקר וגילו שעד גיל 18, רוב תלמידי התיכון פה במדינת ישראל לא היו בירושלים בכלל. בכלל. לא מדבר איתכם על הכותל. מה? לא היו. ואז התחילו תוכנית, משרד החינוך עשה תוכנית, ובעצם זה נהיה במערכת החינוך חובה שהתלמידים יעברו, ויש מקומות שמחייבים להיות בהם. ובניהם ירושלים, ואחרי זה גם בצבא עושים את זה ועוד. אז יכול להיווצר כזה מצב שאדם נמצא איפה שהוא נמצא, גדל איפה שהוא גדל, ובכלל לא מכיר. שלוש פעמים. אז זה פרשת כי תבוא. עוד פרשת כי תבוא, הברכות והכללות. משה רבנו מברך את עם ישראל ואומר להם מה יהיה אם הם, ישמרו בכל השם, ומעריך מאוד בכללות, ביניהם ההזהרה החמורה לגלות, אם הם לא ישמרו בכל השם. זה פרשת כי תבוא. גם כן, זה ארץ ישראל מובהק. אחרי פרשת כי תצא וכי תבוא, שופטים כי תצא וכי תבוא, מה? רגע, דברים בהתחנן עקב ראה, שופטים כי תצא כי תבוא, ניצבים, כן. ניצבים, עוד פעם, חוזרים לכרות את הברית. גם כן, קריטי מאוד. ברית על הנסתרות. כלומר, הולכים להיכנס לארץ ישראל, הולכת להיות ערבות הדדית מוחלטת. כולם בשביל כולם. משמעותה של הערבות היא, שאם קבוצת אוכלוסייה מבני ישראל, שגרה בצפון מזרח הארץ, לדוגמה ביבש גלעד, הם יהיו מאוימים על ידי קטיושות ועל ידי אויב עמוני אכזר, כולם נשבעים, כולל שבטי הדרום, שהם באים לעזור להם. זה נקרא לאומיות. לא אכפת לי, יש להם זה, יש להם בעיה, שתדרו לבד, מה אני צריך להתעסק? למה אני, שאני גר בקירת שמונה, צריך לקפוץ לצו שמונה צוק איתן שבכלל זה בעזה? למה זה מפריע לי? למה זה עסק שלי? שיסתדרו הם, הדרומים, מה הם רוצים ממני? לא, לאומיות. זה נקרא, פרשת ניצבים, לעוברך, בברית השם אלוהיך ובעלתו, כולם, אף אחד לא יכול להגיד, פן יש בכם איש או אישה ומשפחה או שבט, אשר לבוא פוני היום עם השם אלוהינו, ללכת, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשמו, והתברך בלבוא למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. אני אעשה מה שאני רוצה. לא. כולם ביחד. זה ניצבים. וילך, זה כבר הפטירה של משה רבנו. האזינו, זה סקירה היסטורית, שוב פעם, היסטורית נבואית. זאת הברכה, זה הברכה המסיימת. כל ספר דברים בעצם, ויש שם גם, כמו שהזכרתי לכם, מצוות, פירוט גדול על מצוות מלחמה, פירוט גדול על המבנה המשפחתי, מצוות איבום וגירושין מופיע רק בספר דברים. כי המשפחה בעצם הולכת להיבנות בארץ ישראל. כל ספר דברים, הציר המרכזי שלו הוא ציר מרכזי אחד, השראת שכינה בארץ. לא רק השראת שכינה על ציבור, ולא רק השראת שכינה באופן קבוע, ולא רק השראת שכינה בדרך, אלא השראת שכינה בארץ ישראל. זה כל ספר דברים. לשם הוא מכוון. ולכן, בעצם ספר יהושע הוא המשך. זה כאילו אמור להיות היישום. כמו ספר דברים, זה התיאוריה, התוכנה, וספר יהושע זה איך זה בא לידי ביטוי בפועל. רק שבאמצע קרתה תקלה חמורה. בואו נראה אם תעלו על התקלה. פרק א' בספר יהושע. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת. תפרט דבריך. תפרט. במיוחד הפסוק של יהושע בן נון. יהושע בן נון מלא רוח חוכמה. אתם מכירים את הדיון שהוא מזכיר פה על שמונת הפסוקים האחרונים? יש להם דיון.
מי כתב אותם?
כן. אז מי כתב אותם? יש כאלה אומרים שמשה כתב אותם בדמע. מה זה בדמע? בדמעות שלו, אפשרות אחת. אפשרות שנייה, המשנה אומרת, יש מילה בעברית שנקראת המדומה. מדומה זה מעורבב. את כל התורה כולה, משה רבנו כתב מילים, מילים, מילים. את השמונה פסוקים האחרונים, הקדוש ברוך הוא אמר, תכתוב רק את האותיות, ואחרי שהוא נפטר, הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, לחלק את האותיות למילים. אז כל פנים, אני מסכים איתך שזה בהחלט שייך. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע, בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת. ועתה, קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים עד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה יהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ. כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד לשמור, לעשות את ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימון ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוותיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. ויצב יהושע שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור, הכינו לכם צדה. כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור, זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד אדוני לאמור, אדוני אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפיכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם. ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד אדוני בעבר הירדן, מזרח השמש. וינוע את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה, כנשמע אליך, רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך, לכל אשר תצוונו יומת, רק חזק ואמץ. כן. מה אתם רוצים להגיד על הפרק הזה? איזה מילים או צמד מילים חוזרות על עצמה כאן? חזק ואמץ. האם אתה יכול לזכור בשנייה כמה זה מופיע, כמה פעמים מופיע? שלוש פעמים? אני ראיתי יותר. בוא נראה. שש, ספרת. אני רואה אחד בפסוק וו, חזק ואמץ, אחר כך פסוק זין, שתיים, חזק ואמץ, אחר כך בטט, עוד חזק ואמץ, שלוש, אחר כך ארבע, בדברי הראובני והגדי, חזק ואמץ, כן? יש עוד מילה שחוזרת על עצמה קצת, לפחות בהתחלה. בשני הפסוקים הראשונים. איך, איך? משה עבדי, עוד מילה אחת. מת. כן, תראו את פסוק א', הרבה פעמים, כל הרעיון, הכל נמצא בפסוק הראשון. והיא אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון, משרת משה לאמור, משה עבדי מת. אף אחד לא יודע שמשה מת. זה חידוש, עכשיו הקדוש ברוך הוא גילה לנו שמשה מת. למה צריך את המילים האלו? למה?
זה
רבותיי, משבר המנהיגות החמור ביותר בתנ״ך, אולי, זה הפרק הזה. זה המשבר המנהיגות החמור ביותר. זה, הפרק טיפה מעדן את זה, אולי קצת מסתיר את זה. אי אפשר להסתיר את זה. קודם כל, באופן אובייקטיבי. מי יכול להיכנס בנעליים של משה רבן? מי יכול? איך אומרים, כן, לעולם אל תדבר אחרי הרב לאו. כן, כאילו, יש כזה, אתה תמיד תצא. מי יכול להיכנס? אף אחד, אין אפשרות. אין מנהיג אחרי משה רבנו. אין מנהיג. מה שלא תהיה, הכי מוצלח, הכי זה, לא יכול להיות. לא, אין, נכון? לא נכנס. עכשיו, אז זה כאילו משבר מובנה מראש. אבל בואו נעשה רגע את החשבון, רבותיי. טיפה את החשבון. מתי לפי דעתכם עם ישראל מבין שמשה לא נכנס איתם לארץ? הדור הזה של הבנים. מתי הוא מבין שמשה לא נכנס? מתי נופל לו הסימון? מתי הוא אומר להם? איך, איך? כן. חודש לפני. חודש לפני. מה, מה, מה? כן, יפה, כבודו צודק, כבודו צודק, אבל יש לכאורה היה עוד פתח אחר כך. איפה? מה אומר רש"י על הפסוק ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מעבר השמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גיבורתך, עבר ענה וראה את הארץ הטובה הזאת, ההר הטוב הזה והלבנון. מתי זה היה בעת ההיא? אתה זוכר מה רש"י אומר שם? איזה עת? כן, אבל מתי זה היה? אומר רש"י, אחרי שמשה רבנו בסוף ספר במדבר, בפרשת חוקת, כובש את ארצות סיחון ואוג, שזה גם אחרי, זה גם אחרי בלק, זה אחרי מלחמת מדיין. הוא אומר, אני רואה שכאן יש איזה רפיון קל. אני כבר מתחיל להוריש את הארץ. אני, הנה, עשה מלחמה. כן, כאילו, קצת השבועה מתרופפת לה. בעת ההיא, משה רבנו מתחנן אליו עוד פעם, נו, תן לי להיכנס. עכשיו, זה ממש, זה התקופה. מתי הורישו את ארצות סיחון ואוג, זה היה אז. וזה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, ואז הוא אומר, טוב, אז אם ככה, אז אני צריך לקרוא לבני ישראל ולהגיד להם. כלומר, הדור הזה, עכשיו בואו נשים לב, הדור הזה, שהיה בטוח, ואין סיבה לא להיות בטוח, שמי שיקה את מצרים, ובקע את הים, והוריד מן וכו' וכו', ומי שאומר לנו איך צריכים להתנהג בארץ ישראל, הוא זה גם שינחיל אותנו, חודש לפני בערך, הם מקבלים את הידיעה שלא, לא נכנס. ואם אתם שואלים אותי, הם עדיין לא האמינו. הוא צריך לחזור על זה, לכן משה רבנו חוזר על זה המון פעמים. נגיד, לקראת סוף ספר דברים. מה? כן, הוא אומר להם... כאן. ויאמר השם אל משה, קרבו ימיך על עמוד, קרא את יהושע, בוילך, ובוילך משה מדבר, ויאמר, בין 120 שנה אנוכי, היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. כלומר, ביום שהוא מת, הוא צריך להזכיר להם, תקשיבו, זה רציני. הקדוש ברוך הוא, אני לא עובר. הם לא מאמינים. מה פתאום, אתה. בסדר, כבר כמה גזרות היו וביטלת אותם. יותר חמורות, הקדוש ברוך הוא אמר, הרף מני ואשמידם. הצלחת להעביר את זה. נכון? אז הוא אומר לך שלא תעבור. אתה תתפלל, אתה יודע מה עושים, י"ג מידות של רחמים, שער החמישים, הרי נינה את כבודיך, אתה תמצא כל זה. ביום האחרון לפטירתו, משה רבנו אומר להם, תקשיבו, אני לא עובר את הירדן. לא עובר. עד כדי כך שרש"י צריך להגיד, להפעיל את הכלל הידוע, יש ארבע מקומות שנאמר בהם בתורה, צמד המילים, בעצם היום הזה. זוכרים? איפה? יש אחד לפניו. נוח, בעצם היום הזה בא נוח ואשתו וכל בניו לתיבה, יציאת מצרים, בעצם היום הזה, מה? מות משה, בעצם היום הזה, ועוד אחד ברח לי. עכשיו רש"י אומר, בכל מקום שנאמר בעצם היום הזה, זה אנשים שאמרו, היה, אמרו, אנחנו לא ניתן לזה לקרות. לא ניתן, נגיד בנוח, הם רואים את נוח בונה תיבה. הוא אומר, מה הוא בונה תיבה? מה קרה לו בונה תיבה? טוב, הוא אומר שיהיה מבול, אם יהיה מבול, אנחנו נשבור לו את התיבה, נראה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני יוריד מבול, ואני אכניס אותו בעצם היום הזה, ונראה מי יש לו כוח למחות. כל מי שיש לו כוח למחות, יבוא וימחה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. כנה לגבי... כן, כן, נכון, בעצם בדיוק. וגם ביציאת מצרים, אומרים המצרים, טוב, דה, אם הם מתחילים את המשחקים, אנחנו קמים והורגים אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא את בניי. בעצם היום, יש לו כוח למחות, יבוא וימחה. אומר את זה, ומעניין שרש"י מביא את הרש"י הזה דווקא על משה רבנו. אומרים עם ישראל, שמענו איזו שמועה שמשה הולך למות, איזה כל מיני זה, לא יודע מה זה משנה, בכל מקרה, אם הוא יגיד לנו שהוא נעלם לאיזה הר, אנחנו עושים פה מחסומים, ולא נותנים לו לעבור. אפשר, מי שהגיז לנו את הסלב וקרא לנו את הים, והבירנו במדבר, אנחנו ניתן לו ללכת, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מעלה אותו בעצם היום הזה אל ההר, מי שיש לו כוח למחות יבוא וימחה. אבל למדנו מהפסוק הזה, מהמדרש הזה, מעבר ל... הנה, ודבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור, בסוף האזינו. מעבר לגבורתו של השם יתברך, למדנו את העובדה שעם ישראל עד השנייה האחרונה לא האמינו שמשה מת, שהוא לא יעבור את הירדן, וגם משה לא קעתה עינו ולא נסלחו. זה לא שאתה אומר, טוב, הוא כבר מזדקן, אין קרבו ימיך למות, אברהם זקן בא בימים, משה רבנו בן 120, נראה כמו בן 80, צעיר, כן? נראה בשיא כוחותיו, הם לא מאמינים. ובסוף, הוא מת. לא כתוב מת. מה? כתוב ויסף, כן, כתוב, נכון. כתוב, הוא מות בהר הזה, אבל אחר כך כתוב ש... כל פנים, הגמרא במסכת סוטה ויעקב מן הדעות, הוא לא איתן. זה, אני חושב, זה משבר המנהיגות החמור ביותר בתנ״ך. ספר יהושע מתחיל ממשבר מנהיגות חמור, ולכן יש כאן 4 פעמים את המילים חזק ואמץ, ומה שאתה ציינת בסוף הספר, בסוף הפרק, זה, מה אני אגיד לך, זה, אין לי מילים אחרות להגיד את זה, חוץ מזה שהם בעצם אומרים ליהושע, תשמע, אנחנו נהיה איתך, כוכבית קטנה, אם רק השם יהיה איתך כמו עם משה. מי יכול לעמוד בתנאי הזה? איזה תנאי הם מתנים לו? אנחנו נהיה איתך, ובלבד שאתה תמשיך את משה, אבל מי יכול להמשיך את משה רבנו? מי יכול להיות מנהיג במשה רבנו? אז לכן, הספר הזה מתחיל, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תקשיב, ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת. וזה... ולכן אנחנו נחלק את הפרק הזה לשניים. החלק הראשון של הפרק, מפסוק א' עד פסוק י', זה בעצם תמצות של, דרך אגב, מה שאתה אומר זה נכון כפליים, כי אני מזכיר לכולם את אידד, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. כן? מה הם התנבאו? משה מת ויהושע מכניס, נכון? זה ראשי תיבות של מתנבאים, איך זה הולך? מה? משה תם, מתנבאים. משה תם, נון לא זוכר זה. משה תם משהו נון במדבר, זה ב' י' מ' יהושע מכניס. זה היה כאילו ה... ויהושע בא למשה ואומר, סליחה, יש פה אמירות לא לגיטימיות, תכניס אותם לכלא. מה הם מדברים? אסור להגיד דבר כזה. אסור. מה פתאום? חשמע אתם אומרים? הוא לא מוכן לקבל את זה בכלל, אינה חינם. מה שאתה אומר. כן, אבל זה... זה לא, זה לא, אבל זה לא, לא קרה, וזה זה כל הלילה. סליחה שאני זה חולק על כבודו. כבודו, אז כבודו רומז כבר אל הפתרון אולי. אבל קודם כל בוא נבין את המשבר, כן, אל הפתרון. ההבדל בין משה לבין משרת משה הוא הבדל בין, יותר גדול מהבדל בין שמיים לארץ, כן? כאילו זה כמו, אתה יודע, זה כמו ה... אנחנו יכולים לראות את זה בזמננו. יופי, אז אנחנו מיד נבין את זה. אני מסכים, הכיוון שלך מיד אנחנו עוד נעצים אותו. רק אני אבל אומר, בואו נבין את המשבר. העצום הזה. משה אמת, צריך להגיד את זה הרבה פעמים. וצריך להגיד יהושע, חזק ואמץ, חזק ואמץ, חזק ואמץ, כי זה, כאילו... עכשיו אני אוסיף לכם עוד איזה משהו קטן. בסדר? כדי לבנות את המשבר ואת העומק שלו. אמרנו, חלק גדול, חלק עניין במשבר זה שפשוט אובייקטיבית אין שום אפשרות להיכנס בנעליים של משה רבנו. אין אפשרות, לא משנה, גם אם היו יודעים שהוא הולך למות. אז זה דבר אחד. תוסיפו על זה את העובדה שהם לא האמינו שהוא ימות. ימות מתישהו, אבל הוא יכנס סתם לארץ ישראל, והוכחנו את זה עכשיו מכמה מקומות בספר דברים. תוסיפו לזה את העובדה, אמנם יהושע נבחר בספר דברים, ועוד לפני כן בספר במדבר, אבל אפילו משה רבנו בעצמו לא חשב שיהושע ייבחר. מכל חיתוך אפשרי, הדבר הזה עולה. קודם כל, אם אתה כבר בוחר מנהיג אחרי משה רבנו, אז תחפש אותו מאיזה שבט? לא? לא? שבט יהודה? משה רבנו בעצמו, ברך. עקב אבינו, לא יסור שבט מיהודה, תחפש מישהו מיהודה. יש מועמד מתאים? לי יש מועמד מתאים. איך קוראים לו? כלב בן יפונה. זה מה, הוא הוכיח את עצמו כבר. צמוד ליהושע. היה יותר מיהושע בחטא המרגלים. כי בחטא המרגלים, יהושע, הם בכלל לא ספרו אותו. הם לא ספרו את יהושע, כי הם אמרו, הוא שפוט של משה. כאילו, הוא לא, אז יהושע בכלל מראש לא לקחו אותו, אבל כלב היה איתם, ועמד מולם. ויעש כלב את העם אל משה. מי שמדבר, שאתם תסתכלו בחטא המרגלים, מי שמדבר זה רק כלב. יהושע כמעט לא מדבר. יהושע אומרים, טוב, הוא לא יהיה איתנו בכל מקרה. הוא חסר סיכוי. אבל כלב, עוד שנייה, הוא עומד שם כגיבור מלחמה, והוא משבט יהודה, והוא, אנחנו, עכשיו שמה תגידו, הוא הזדקן, אנחנו נראה בספר יהושע, שכלב בא אל יהושע, אומר לו, ככוחי אז, כן כוחי אתה, ולצאת ולבוא, הוא גם בן 80, זה גיל שמשה רבנו התחיל, למה לא כלב? הוא ממש, ממש מתאים. עכשיו, יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל, משרת משה. אני, סליח, עוד פעם, זה, אבל אני אתן לך, אני אתן דוגמה. יש בצבא תפקידים של סגן. אתה מכיר את התפקידים של סגן? עכשיו, יש אנשים שהם עושים, הם עוברים מסגן לסגן לסגן לסגן. הם אף פעם לא מפקדים, ויש כאלה הפוכים, שהם בחיים לא היו סגן, הם רק היו מפקדים. נגיד, אמירם לוין, אלוף פיקוד צפון, הוא בחיים לא היה סגן של משהו. תמיד היה מפקד. היחס בין המפקד לבין הסגן, זה לא כמו שאנחנו מכירים, יש מפקד, ואם המפקד נהרג או משהו כזה, אז הסגן מחליף אותו. לא, בצבא זה לא הולך ככה. בצבא הסגן אחראי על, על כל הלוגיסטיקה. על כל הלוגיסטיקה, על כל ה... כל ה... הוא לא דווקא, הוא לא בשדרת הפיקוד המרכזית. מי שיהיה המפקד זה דווקא מי שהיה לפני כן קצין האגם או הקמב"ץ, הוא יהיה אחרי זה המג"ד. הוא כאילו שייך אל ההוויה הקרבית. הסגן יותר שייך אל כל החצר האחורית. אל התדלוק, אל החימוש, כל הדברים האלו, בסדר? להיות המשרת של משה רבנו זה להיות על הציר של, הוא לא מנהיג. הוא לא מנהיג. מה? משהו, כלומר, תסביר? ליהושע, כן. מה רצית להגיד מקודם את זה? כן. עכשיו, יש כאלה שאומרים שבחטא המרגלים, המרגלים מנויים לפי הסדר שלהם, לפי סדר החשיבות. אז איך הם מתחילים? לראובן, נכון? נו. זה מראה, לא, זה לא מראה, זה מראה שזה מה שצריך, אבל זה לא הופך את זה לפחות מפתיע. כלומר, אם יהושע הייתה, היה ברירת המחדל המובנת על כולם, אז יכול להיות שבכלל הקדוש ברוך הוא גם לא צריך לבחור אותו. היה ברור. אבל הבחירה של הקדוש ברוך הוא הפתיע. אפילו את מי, תראו, בוא נקרא, ברשותכם רק נקרא את הפסוקים, בסדר? בוא נקרא את הפסוקים. בספר במדבר, נכון? איפה זה, באיזה פרשה? אתם זוכרים, נכון? מה? מינוי יהושע לזה. זה בפרשת... לא וילך, וילך זה הסוף, זה זה, אבל יש לפני וילך. כן, נכון, נכון, נכון. אבל אני מדבר איתכם על פרשת פנחס. פנחס, אני אומר לך. פנחס. מדבר משה אל אדוני לאמור, יפקוד אדוני אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יציהם ואשר יביאהם, ולא תיעדת אדוני כצאן אשר אין להם רואה. זה קורה אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את כל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, טוב, אז תבחר מישהו. הוא לא מציע את יהושע, הוא לא אומר, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. המשמעות היא שאפילו משה רבנו לא יודע את זה על דעתו. שיהושע יבחר את המנהיג אחריו. יהושע הוא מתאים להיות הסגן של משה, אבל הוא לא מתאים להיות המפקד בעצמו כביכול. הקדוש ברוך הוא אומר לו, דווקא יהושע. אז המשבר הוא כפול. וזה מה שאני חושב. זה העומק מה שאומרים בני גד ובני ראובן ליהושע. תקשיב, אנחנו לא כך מבינים איך אתה נבחרת. מקווים שיהיה בסדר. מקווים שתהיה כמו משה. אבל אם לא תהיה כמו משה, אז תשכח מאיתנו. מה שאומרים לו. עוד לא ענינו, אז למה יהושע נבחר? כן.
ולכל אחד מהשלבים האלה יש איזשהו ערך מוסף בשביל ההנהגה. מה הערך המוסף שיש לו יהושע בסיפור הזה?
זה, בדיוק, זאת, זה המשך של השאלה.
מה הקדוש ברוך הוא רואה פה שאומר, זה הנקודה שבגללה כן. צריך אותו ולא מישהו אחר.
כן, יפה. אני חושב, בואו ננסה לענות בדקות שנותרו לנו. מה? כן, אבל למה? מותר לשאול למה? אסור. הרגע הצעתי לך מועמד, גם את זה שואלים, בטח. הרגע נתתי לך מועמד לא פחות טוב, קוראים לו כלב בן יפונה. שהוא משבט יהודה, הוא בן 80, והוא גיבור. מה? אז מי אמר שזה הקריטריון לשמש את משה? מי אמר? והתשובה היא, מה ששניכם רומזים עליה. בעצם, יהושע, עוד סליחה, עוד ראיה אחת, שיהושע לא היה המועמד הזה, תראו את, בקיעת, בפרק ג' פסוק ז'. ויאמר אדוני אל יהושע היום הזה, החל גדלך בעיני כל ישראל. עד עכשיו לא. החל גדלך. כלומר, עד עכשיו, הוא לא היה גדול בעיני ישראל. הוא היה משרת משה רבנו, בסדר גמור. כשאתה הולך לאדמור ופותח לך המשמש של האדמור, אז בגלל זה אתה אומר שהוא גדול? אתה אומר, הוא המשמש של האדמור, הוא לא האדמור. נכון? אז אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע היום הזה, החל גדלך בעיני כל ישראל. לא אומר היום הזה יגדלך, היום הזה יגדל השמך, היום הזה יאמינו בך כאשר... לא, אחל גדלך, מילה אחל היא משמעותית. אחל גדלך וכו', אשר ידון, כי כאשר הייתי משה יהיה עמך וכו'. גם כאן, ויש עוד, עוד פסוק יותר בהמשך, אולי נתעכב עליו. בהמשך. רבותיי, התשובה היא אחת. באמת, מה הקדוש ברוך הוא מנסה לעשות, עושה, בבחירת יהושע, זה בעצם עד כמה שאפשר להמשיך את משה. באמת, אין מנהיג אחרי משה רבנו. כי מי שהיה אמור להכניס אותנו לארץ, זה משה רבנו, ולא משנה כרגע מה עם התקלות וכו', זה קשור ללימוד חטא המרגלים. ולכן עושים את המקסימום האפשרי כדי להמשיך את משה רבנו. מי שיכול, הנאמן ביותר, המבין ביותר, הצמוד ביותר, היודע ביותר מה היה עושה משה בכל סיטואציה, זה יהושע. בעצם יהושע לא נבחר להיות מנהיג בזכות עצמו, אלא נבחר להיות מנהיג כי הוא זה שיצליח להמשיך את משה רבנו כמה שיותר רחוק. חז"ל אומרים ברוח קודשם, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. זה לא רק הבדלי הגודל שהחמה יותר גדולה, והלבנה היא יותר קטנה או משהו כזה, או מי מסתובב. בדיוק, אלא כל האור של יהושע הוא אור חוזר ממשה רבנו. זה לא החמה שהיא, אתה לא יכול להסתכל עליה, זה יותר מוקטן, כי זה אחרי הקולו שלו. אבל עדיין, כשאתה מסתכל על האור של הלבנה, את מה אתה רואה בעצם? את האור של החמה. יפה. עכשיו אנחנו נתעסק במלא משברים, באיך הדבר הזה מצליח או לא מצליח וכו', אבל זה כבר, נגעת במשבר הראשון.
אבל זה לא עונה על השאלה, בעצם שאלה מצוינת.
תודה.
למה לא כלב בן יפונה?
נכון.
כן, והתשובה שנתנו לא מספיק טובה, כי באמת כלב יותר מתאים, נקודה.
לא, הוא לא יותר מתאים. למה לא כלב בן יפונה? אני רוצה להגיד, עוד לא כלב בן יפונה. עוד לא. יהיה הזמן שיגיע תורו של כלב בן יפונה, אבל תקופת משה עדיין לא נגמרה. תקופת משה עוד צריכה להמשיך. משה רבנו נתן את כל התשתית הרעיונית, והוא גם זה שהיה צריך ליישם את זה בפועל. זה לא קורה כי משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל מהסיבות המנויות בספר דברים, אז צריך להמשיך את משה רבנו. מי ראוי להמשיך את משה רבנו? מי שהוא לא מנהיג בעליל. כלומר, לא יהיה לו שום אב האמינה להיות איזה מנהיג בעיני עצמו. הוא אומר, אני לא. למה נבחרתי? כי אני היחיד שיכול להגיד מה משה היה אומר, אבל מצד עצמי אין שום דבר. אתה מכיר את הסיפור על המלך שאול וול? מכיר? היה לפני 300 שנה, פולין, כמו גם גרמניה, וכל היו מחולקות לנסיכויות כאלו. שהפריצים הפולנים, האצילים הפולנים, היו נלחמים ביניהם, רבים ביניהם, וגם היו ממנים אחד מהם למלך, כדי שיכנס את כל הנסיכויות. פעם אחת המלך שלהם נפטר, והם לא הצליחו להגיע לעמק השווה מי יהיה המלך. ולפי החוקים שם של האצילים, אי אפשר היה להשאיר את הפולין בלי מלך. היה שם תוך 30 יום צריכים להגיע להחלטה וכו'. אמרו, מה נעשה? כל אחד שנמנה אותו מינוי זמני, הם פחדו שמה יקרה? הוא יישאר. אז היה שם פריץ אחד שהיה לו יהודי, שהוא היה כמו האחראי על הכספים שלו. הנה, כאן יש כיסא בכבוד. ידידיה, ברוך הבא. געגענו אליך, ידידיה. הנה, יש לו כאן... הכיסא הכחול, כן, בכבוד. לא, הוא הולך לשם, בסדר, הוא יודע מה רוצה. בסדר, בסדר, הנה הוא שם לב. אז הם לקחו את ה... הוא אומר, תקשיבו, יש לי איזה יהודי אחד נאמן, תן לו יד, איזו. איזה יהודי אחד נאמן וכל זה, והוא יהיה המלך, ותהיו בטוחים שכשנגיע לזה הוא לא יתפוס את השלטון, כי היהודים לא עלה בדעתו. אז הוא היה מלך ליום אחד. מלך פה ליום אחד, הסיפור שהוא גזר גזירות טובות על היהודים באותו יום, ושינה כל מיני דברים שליליים. אז יהושע, אין סיכוי בעולם שבזה זמן מן הזמנים יגיד יהושע, טוב, רבותיי, השתנתה כאן המדיניות, ואני יש לי גישה אחרת. הוא ימשיך את משה רבנו בצורה המדויקת ביותר, כי בעצם ספר יהושע בא לומר, תקופת משה לא נסתיימה, אנחנו מנסים להמשיך אותה. זה המענה, עוד שנייה, זה המענה על המשבר. באמת, אין פתרון למשבר הזה. אף אחד לא יכול להיכנס ברגליים של משה רבנו, אולי דוד המלך אחריו. הפתרון היחיד זה מה שכבודו אמר, זה להבין שהקדוש ברוך הוא בחר ביהושע, למרות שהוא לא המנהיג הצבאי או המדיני המוביל, בגלל תכונה אחת. מהי תכונתו? יהושע הוא נאמן למשה רבנו ב-100%. כל מה שיהושע אומר, אתה יודע, זה אמר את זה משה רבנו. כן. תודה. נו. אתה אומר שבכל מקרה יהיו פערים ויהיו קשיים, ואתה צודק. לא, אתה צריך ביצוע, אתה צריך ביצוע של מישהו שיבצע כמו שמשה תכנן. אחרת לא שווה, כן. דרך אגב, יש כאלה שאומרים שבמלחמת עמלק לא היה כזה פשוט. פה ראית מה קראנו פה. רק יהיה השם אלוהיך כאשר היה עם משה. מה זה? זה חוסר האמון הכי גדול. לא אומר לך, תשמע, יהושע, אנחנו סומכים עליך. התניה, אם הקדוש ברוך הוא יהיה איתך, אנחנו נהיה איתך. ואם לא, אז לא. לא, לא, בדיוק. דווקא הם כאילו הטסט קייס. כי למשה רבנו הם לא היו מעיזים להגיד כלום. כן. כן. נכון, שזה בחינת לבנה. יש בזה משהו עמוק, רק לוקח הרבה מאוד זמן להבין את זה. להבין את זה. בדיוק. ולכן אנחנו רואים ככה, הנה נסכם. בעצם פרק א' בספר יהושע מתחיל במשבר מנהיגות חמור, שהוא צודק ואמיתי מכל הסיבות שמנינו גם יחד. הפתרון למשבר הזה זה העובדה שאנחנו בעצם אומרים, אנחנו לא מחליפים את משה רבנו. משה רבנו ממשיך. דרך משרתו נער לא ימיש מתוך האוהל הנאמן לו וכו'. על גבי כל הדברים האלה, צודק רבי חיים, שבכל אופן, למרות שיהושע הוא משרתו הנאמן של משה רבנו וכו', יהיה פער. כבר הזכרת פער אחד, איך שמשה רבנו מת, נשתכחים 3,000 הלכות. ומי מחזיר אותם? לא יהושע. באים אליו, אומרים לו, טוב, שכחנו את ההלכות. מה אמר לך משה? לא יודע. עבדה המסורת. עד שבא עתניאל בן כנז ומחזירם בפלפולו. כלומר, אתה כבר פוגש על ההתחלה, אתה משבר ברמת העברת המסורה. מה עושים? 3,000 הלכות זה המון. ויהיו עוד משברים בהמשך. כלומר, זה ברור שזה לא יהיה אחד לאחד, אבל לפחות זה הכיוון שהנביא מסרטט לנו. לא, זה ה... לא זוכר את המקור של המדרש הזה. אולי על הפסוקים הראשונים. הכל פנים, אני רק חוזר, אז פרק א', החלק הראשון שלו, זה מין חזרה מתומצפת של הקדוש ברוך הוא ליהושע על ספר דברים. יש כאן פסוקים שהם אותם פסוקים בספר דברים. כל המקום שתדרוך כפרכם בו לכם תטיל, זה פסוק שמופיע בעקב וגם בראה. והחלק האחרון של הפרק הזה זה בעצם התחלת התנועות של, של יהושע. אני רואה בהמשך שבעצם יש כאן הרבה מאוד יסודות שקשורים למתן תורה בהר סיני, שמועתקים לכאן לקראת הכניסה לארץ ישראל. שבוע הבא בעזרת השם. חזק וברוך. אמן ואמן.